למגמות משפטים. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
משחזרים פרשיות היסטוריות שהסעירו את מדינת ישראל מיומה הראשון ועד לסוף העשור השלישי לקיומה. בערב נעסוק בשתי פרשיות שנכנסו לאתוס הלאומי ונרשמו באותיות של זהב בספר הגבורה הישראלי, ספר הגבורה של היישוב בארץ ישראל, פרשת הלמד ה' ופרשת נפילת הנוטרים. שלושה מומחים איתנו הערב: הדוקטור אפרים לפיד, שהיה מפקד גלי צהל, עיתונאי, סופר, היסטוריון. הדוקטור אורי קושניר, היסטוריון ואחיו של טוביה קושניר, זכרו לברכה, שהיה אחד משיירת הלמד ה', ורמי אהרוני, היסטוריון העוסק בנושא הנוטרים. ערב טוב לשלושתכם. ושאלתנו הראשונה מופנית אליך, הדוקטור אפרים לפיד: מה היו יחסי הכוחות בין היהודים לערבים בתקופה הזאת המדוברת של מלחמת העצמאות?
ערב טוב לגדעון ולשותף, שסליחה שאני לא יודע.
שמי בן, אנחנו כבר פעם שנייה או פעם שלישית בשידורים, אבל בואו נתקדם בשאלה, הכל בסדר.
יופי, אז גדעון ובן, ערב טוב לכם וערב טוב לצופים, וכמובן לשותפיי כאן, לאורי ורמי, ואנשים נוספים מההגנה שכבר נמצאים בצופים בשידור שלנו. אנחנו ערב שבת, שבת מאוד מיוחדת, שבת בשלח, שבת שירה, שבה אנחנו אומרים בין היתר, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ואנחנו גם אומרים בהפטרה, כן יובדו כל אויביך אדוני, ותשקוט הארץ 40 שנה. זה היה פעם, אנחנו בהחלט נשמח שאת העמלק, אנחנו כל פעם מעדכנים את השם שלו. אבל שתשקוט הארץ, אנחנו בהחלט נשמח שזה יהיה גם בימינו.
וגם מנחם בגין הבטיח לנו את הדבר הזה.
אנחנו מדברים על התקופה הראשונה של מלחמת העצמאות, שהתחילה למחרת כ"ט בנובמבר, למחרת קבלת החלטת האום 181, ההחלטה ההיסטורית, שמדברת על בעצם חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה ערבית ומדינה יהודית. היישוב העברי, יישוב קטן, 600 אלף, הערבים בארץ ישראל הם 1,200,000 בערך, ומסביבנו ישנן ארבע מדינות, אנחנו מדברים כבר על מדינות, על מצרים, על סוריה, על ירדן ולבנון. ירדן, המדינה הכי צעירה פה, היא רק ב-1946 קיבלה עצמאות, אבל היא מאוד רלוונטית לדיון שלנו. ואנחנו מדברים על היישוב העברי שמתמודד, אנחנו עכשיו נמצאים, כמו שאמרתי, בחצי השנה הראשונה של מלחמת העצמאות. היישוב העברי מתמודד עם שני איומים, לא אחד. אם האיום האחד זה ערביי ארץ ישראל, כך קראנו להם, מה שלימים אנחנו מכירים כפלסטינים, והאיום השני, שצריך להיות בעוצמה הרבה יותר נמוכה, אבל הוא עדיין מבחינתנו איום, הם הבריטים. הבריטים שהם מאז 1945, לפני 80 שנה, מקיימים מאמץ גדול לסכל את הנצלת יהודי אירופה מהשואה באמצעות מה שאנחנו קראנו אז הבריחה וההפלה, והמאבק של ערביי ארץ ישראל למוחרת קבלת ההחלטה מתחיל בפרעות ברחבי הארץ. אני לא אזכור את כל הפרעות האלה, כי אנחנו מתמקדים היום בשני מבצעים שהיו השבוע, ממש השבוע, בה' בשבט, שזה היה ביום שני האחרון, ובי' א' בשבט, שזה מחר, סליחה, בשבת הקרובה, מבצע אחד שהוא הלמד ה', והשני שהשיירת הנוטרים, שעל כל אחד מהם ירחיבו אחר כך.
אפרים, רק רגע, אפרים, רק רגע, אולי תוכל לייצב את עצמך יותר במרכז התמונה, ואז יראו אותך יותר טוב. עשית את זה, יפה, תמשיך.
הכוח הצבאי העברי, אני אומר הכוח העברי, אנחנו מדברים על תקופה של טרום צהל, יש לנו ההגנה אצל ולחי, ההגנה מעמידה כ-9,500 אנשי חיש, חיל השדה, חיל השדה זה אותם מתנדבי הגנה ברחבי הארץ שהפכו אחר כך להיות חלק מחטיבות צהל, והפלמ"ח עם 2,100 לוחמי פלמ"ח, שזה הכוח המבצעי של ההגנה, ועוד כ-1,500 לוחמי אצ"ל ולח"י, כל אלה עומדים לרשות המאבק המזוין, אנחנו כבר מדברים על מאבק מזוין, שלנו מול ערביי ארץ ישראל, כאשר בתווך נמצאים הבריטים, שהם עדיין השולטים פה, והבריטים מכבידים עלינו. הם מכבידים עלינו, הם מונעים מאיתנו, תכף כשנדבר על למד ה' נראה את זה גם באופן ממש קונקרטי. הם מצד אחד שחקני אמצע, הם צריכים להגן גם על הערבים וגם על היהודים, אבל אנחנו מרגישים שנטיית הלב הפוליטית שלהם, שעוד מתחילה מלונדון וגם מתורגמת לכאן, היא יותר בעד הצד הערבי. הצד הערבי זה לא רק ערבי ארץ ישראל, זה מצרים, זה ירדן, שתי מדינות דומיננטיות שלהם. בכל החודשים האלה, מנובמבר עד פברואר, אנחנו מדברים פה על פברואר 48', אז מתקיימות התקפות של כנופיות, מה שהיום אנחנו פחות משתמשים, אבל זה אותם טרוריסטים שפוגעים בצליפה, במכוניות תופת, בפיגועים כאלה ואחרים. הפגיעות העיקריות שהן גם מכבידות עלינו ורלוונטיות לשני המבצעים שלנו, האחד זה הפגיעות בתחבורה, הם יודעים שזה הנקודה הרכה של היישוב העברי, אנחנו צריכים לחזק גם באספקה, גם בתחמושת, גם בציוד רפואי, אנחנו צריכים לחזק יישובים מבודדים, ולשם כך אנחנו מעלים שיירות. שיירות, גם כאן אנחנו מדברים כרגע על שני מאמצים, נתחיל מהמאמץ הראשון, המאמץ שהיה בפברואר, בה' בשבט תש"ח, אני מדגיש את התאריך העברי, מכיוון שבשבוע כשאנחנו קיימנו את ההזכרה ללמדי בהר הרצל, אז זה נערך כל שנה, אנחנו נשמע אחר כך את אורי קושניר, שהוא יושב ראש ועד המשפחות השכולות, מקפידים לקיים את זה בתאריך העברי, בהי משבט, אנחנו מדברים על חורף, על מזג אוויר קר מאוד, ועולה על השיירה, שבעצם עולה לגוש עציון ברגל, בגלל לחץ של הבריטים שמנעו מאיתנו להגיע לשם בהעברת תחמושת וכוחות בדרך אחרת, ואז אנחנו הולכים בעצם למבצע חשאי, הלמד ה', הם חלק משליחות של מבצע חשאי שנועד להביא מזון, ציוד רפואי ותחמושת לגוש עציון הנצור. אנחנו מדברים על גוש עציון, שהוא גוש, אותו, באותה גיאוגרפיה שכולנו מכירים היום, שכולל 4 יישובים, כולל את כפר עציון, את מסועות יצחק, את...
עין צורים.
בדיוק, ורבדים, אלה 3 ראשונים של הקיבוץ הדתי, ורבדים של השומר הצעיר, 4 היישובים האלה משמשים גוש התיישבות שהוא משמעותי מאוד, קודם כל בהגנה על ירושלים, והוא משמעותי מאוד גם כנוכחות עברית במפת החלוקה שאנחנו דואגים לה. המבצע הזה הוא היה במושגים שלנו מבצע שנועד לחזק אסטרטגית את אחת הנקודות למלחמה הצפויה שאף אחד מאיתנו לא ידע מתי היא תהיה, אבל היה ברור שאנחנו צפויים פה לאימות. מי שעומד מולנו, גם ערביי ארץ ישראל, וגם הצבא, הלגיון הירדני. מכאן אני מציע שאנחנו נשמע את אורי על מבצע הלמד ה'.
ולפני שאורי יתחיל עם מבצע הלמד ה', יש לנו בקשה טכנית נוספת. לאחד מכם הנייד או הזום קשור למקור אחר שנותן הפרעות הקשב. תנסו רגע לצמצם את זה או לבטל את זה בכלל. גדעון, בבקשה.
כן, אנחנו פונים עכשיו לדוקטור אורי קושניר ומבקשים שתספר לנו על הלמד ה' ועל המיתוס שנשזר בעקבות הקרב
האירועי. קרב מחלקת הלמדי במורשת הלחימה של ארצנו נצרב באופן מעורר השתאות כאחד מסמלי הגבורה, ההקרבה ומסירות הנפש במערכותינו. הרי מהבחינה הצבאית פרשת הלמדי הייתה כישלון מבצעי, משימת המחלקה לא בוצעה, ו35 צעירים עבריים ממיטב הנוער של תקופתם קיפחו את חייהם בלילה אחד. יתרה מכך, אירוע זה היה בארץ בבחינת אסון, אסון לאומי, שהיכה את היישוב כולו ביגון קשה ועמוק. גם היום, כשהאוכלוסייה היהודית במדינה מונה קרוב ל8 מיליון יהודים, נפילה של מחלקה שלמה בלילה אחד, לו חלילה הייתה מתרחשת, הרי הייתה אסון נורא. שוו בנפשכם, ואני עדיין מן הזוכרים זאת אישית, איזו תחושת כאב הקטה נפילת הלמדי את הארץ, כאשר היישוב היהודי מנה רק 600,000 נפש. אף על פי כן, סיפור הלמדי הפך לסיפור גבורה, גבורה טרגית הרואית בתודות עמנו. סיפור שהיה למופת של מקור עוצמה וחוסן להמשך המאבק ללוחמי תש"ח ולדורות לוחמים אחריהם. לא רק זאת, אלא ששירים, פואמות ובלדות נכתבו על הלמדי מאז נפילתם, על ידי משוררים נודעים מהקצוות השונים של הקשת הפוליטית של הארץ. בחומת המחנה הצבאי של יחידה 101 בסטף יצר צייר הפרסקו משה תימור את היצירה לוחמי הלמדי. שירים הולחנו לזכרם, ושם הלמדי נישא ברחובות ובתי ספר בערים שונות בארצנו. אוניית המעפילים, למדי גיבורי גוש עציון, נקראה על שמם, והקיבוץ נתיב הלמדי הוקם בעמק האלה לזכרם. ונשאלת השאלה, כיצד כישלון צבאי הפך והיה לאגדת גבורה. ובכן, בריאתי ישנם שישה היבטים בסיפור על המדי שהיו מיוחדים ונגעו בליבות רבים והפכו את סיפורם למופת ולסמל. הראשון, סיפור על המדי הוא עצם השליחות, ההתנדבות והנכונות לצאת למשימה הארת סכנות, להכיש עזרה לאחים בני עמנו בגוש עציון שהיו מוקפים במצור, וסכנת קיום ריחפה על חייהם כפי שהתאמת מספר חודשים מאוחר יותר עם נפילת הגוש בתשח. כלומר, בשליחות על המדי היה ביטוי של אחווה לאומית של ישראל אחים וערבים זה לזה. שתיים, מלחמת הגבורה של לחימתם שנודע מפי עדויות תוקפיהם הערבים, שמספרם הגיע בקירוב ל-2000, על המדי לא נסוגו ולא ברחו, אלא התארגנו בלחימה לעדיפת תוקפיהם, מתוך תקווה שעל אף הכל יוכלו להבקיע ולהגיע לגוש עציון. לחימה עד הכדור האחרון, עד כלות הנשימה, עד כלות. העיד על כך מוכתר הכפר ג'אבה, שאמר, אם כל היהודים ילחמו כמו 35 אלה, לא נוכל לכבוש את פלסטין ולגרש את היהודים לים. ובאופן מופלא, ביטא זאת המשורר חיים גורי בשירו המונומנטלי, הנה מוטלות גופותינו. אני מצטט. מתוך הזדהות נפשית טוטלית עם הלוחמים, שדני מס ביניהם היה חברו עוד מקורס מפקדים בג'וארה, הוא כתב את השיר הזה בגוף ראשון רבים, שלא היה מקובל אז בשירה העברית. וכך כתב, לא בגדנו, ראה נשקנו צמוד ומרוקן כדורים, השפטנו ריקה, הוא זוכר מילותינו עד תום, עוד כנב לא עתים, ודמנו מוטז בשבילים שעל שעל, עשינו ככל שנוכל עד נפול האחרון ולא קם, האומנם נאשם אם נותרנו עם ערב מתים, ושפתנו צמודות אל אדמת הסלעים הקשה. ובהמשך, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ואיננו נושמים, אך הרוח עזה בערים ונושמת, והבוקר נולד וזריחת הטללים רוננה, עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים, תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת, אז נפרח את עידום בערים, זעקת יריה אחרונה, זעקת זו עוד רחוקה מאיתנו גם בימים.
תודה רבה. אורי, נעשה הפסקה קטנה לפני למשתתף השלישי שלנו, רוני. אל תברח, אנחנו נחזור אליך. אתה חוקר את מסע הנוטרים, שגם הוא הסתיים בטרגדיה. אולי תנסה לסרטט עבורנו את האירוע.
הנה, שומעים אותך חלש מאוד.
מתחילתו ועד סופו. בבקשה.
בן, אתה שם לב ששומעים את גדעון חלש?
גדעון חזק בדבריו. קולו היום קצת יותר חלש, אבל הוא יחזק את זה.
אוקיי. חשבתי שזה בעיה מיקרופונית.
בבקשה, רבי, אנחנו מקשיבים לך.
למאזינים, לאנשי הפאנל, זה קצת יומרני לומר מסע הנוטרים. האירוע התרחש אז בתשח, יום חמישי בבוקר, שעה יחסית מאוחרת. טנדר של נוטרים יצא משער מקווה ישראל הצפוני. הטנדר היה צבוע בצבע ירוק, ויש לנו עדות מאוד מעניינת של אביו של הבלוגר, סוכן התרבות אלי אשד, שנמצא הרבה ברשתות, ושמו היה צבי, הוא פגש את מפקד הטנדר בעצם, את אליהו אליק שמיר, בחצר מקווה ישראל, אז הוא מעיד שהשעה הייתה מאוחרת, כנראה 9:00 ומשהו, לא שעה טובה לסיור בוקר, והרבה מאוד שנים בכלל לא ידענו, בכל הספרים כתוב היה, שהנוטרים יצאו ללוות שיירה. חשבנו שמדובר בשיירת מסעיות, שיירת אוטובוסים, כדרכן של השיירות שנסעו אז לירושלים. רק אחרי 30 אולי 40 שנות מחקר, בעקבות העבודות המדהימות שעשו בשימור היקב בסרונה, התברר שהטנדר יצא לתפוס, כפי שאמרו אז בעברית, מאחז, ב-30 בכדי לאפשר את מעבר שיירת המסעיות השנייה עם מטוסי האוסטר, אלה שנקראים עד היום ביישוב מטוסי הפרימוס, שהיו אמורים להיות בעצם הזרוע האווירית הראשונה. רכש אותם יהודי שאפריים ואני, היה לנו הכבוד הענק להכיר אותו עד לפני כשנה וחצי. אפריים, אלכס סילוני, סליחה, שמו היה, הוא היה האיש שרכש בכסף מזומן את המטוסים.
מכספו שלו? מכספו שלו?
לא, מכספה של כמובן הסוכנות היהודית. אבל השלם הבריטי, שאליו הביאו את ההצעה, הקפידו לשלם במזומן ומיד, שהבריטים לא התחרטו, משום שלבריטים לא הייתה שום כוונה לקחת איתם 21 או 22 גרוטאות של מטוסים בחזרה לאנגליה.
והמטוסים היו בעצם בתל השומר, בתל נוף.
הם היו בתל, בתל נוף. מה שקראו אז, אתה צודק, הקיר, את השם תל נוף נתן יהודי בשם ראובן שינצווייט, שהקים שם שכונה. הוא אמר, יש תל אביב, תהיה גם תל נוף. זה גם סיפור מעניין.
אבל המטוסים, המטוסים עמדו שם.
כן, היו בתוך הנגר, שיחדו את מי ששיחדו, פרקו להם את הכנף, העמיסו על המסעיות, והעבירו אותם ליקב. הטנדר התקרב מלמעשה ממערב, בכביש הישן, אז יפו ירושלים, אל הכפר הערבי. צריך, הם אמרו בערבית יעזור. אנחנו קוראים לזה היום בעברית עזור, דרך אגב שם תנכי, אבל השם הערבי היה יזור, בעין או באלף, וכשהוא התקרב לכפר, יש כל מיני גרסאות, אני מפקפק בהן, משום שאף אחד לא תחקר את אף אחד. זאת אומרת, אנשינו נהרגו כולם, הערבים מעולם לא מסרו עדות אמינה, מספרים שנבלט כלב הונחה על הכביש, והטנדר עקף אותה, וזאת הייתה כוונת המערב הערבי.
ועלה על מוקש. אביב,
בבקשה, כן, והפעילו מוקש רב עוצמה.
נכון.
אבל אביו של אלי אשד מוסר עדות מאוד מעניינת, לדעתי גם חשובה מאוד. הוא אומר שאליהו, אליק שמיר, שבעצם לא היה נותר, הוא איש פלמח, איש הרזרבה של הפלמ"ח, הוא היה על ההגה. זה דבר שלפעמים גם בצה"ל חוטאים בו מפקדים. הם צריכים להיות המפקדים של הסיור, אבל מדי פעם, בין אם היא הנהג כושל, או מתאוות נהיגה, או מסתם איזה גחמה, הם עולים להגה. מאחור היו למעשה בסך הכל שבעה, כלומר ישבו אחד לידו, אנחנו יודעים מי היה שם, ועוד למעשה חמישה נותרים בטנדר הפתוח. הנותר למעשה שהיה מפקד הקבוצה, קבוצת הנותרים אנשי חולון, היה דוד איבניצקי, ואביו זיכרונו לברכה, אבי עמנואל אהרוני, שהיה יושב ראש סניף חברי הגנה בחולון הרבה מאוד שנים, גם חידש את השלט בבית האבות משען, הוא נקרא עד היום, צריך היה להיקרא מחנה דוד, על שמו של דוד איבניצקי, למעשה סמל הנותרים שנהרג במערב. אתם צריכים לזכור שהבריטים הקפידו לתת ליהודים להיות רבי התוראים, הקורפורלים בלשונם, הסרג'נטים, אבל לא היה ולו אפילו קצין אחד יהודי במערך הנותרים. ועוד מילה אחת לפני שאני מסיים, הנותרים היו זרוע חשובה מעין כמוה בחודשים האלה שהגדיר אפרים כחודשי המלחמה, מלחמת האזרחים, עד לפלישת צבאות ערב. מדוע? משום שיש עדיין שלטון מנדט, והם נושאים ראשונות בנשק, יש להם גם מדים, והם בעצם אנשי משטרה בריטים, שהם תפקידים עכשיו כחיילים לכל דבר. אני קורא להם משרתם של שני אדונים, מלך בריטניה והמלך הבלתי מוכתר של ההגנה, שכבר לא היה אז בחיים, צערי הסתלק ב-45, אליהו גולומב, כי את הנותרים הקימו הרבה קודם, זה היה רעיון מחוקה מאוד של ההגנה. באותו בוקר בסך הכל, לצערנו, המערב נגמר רע ומר, הכוח שלנו כולו הושמד. אני גם יודע לספר לכם, ויש לנו על כך עדויות של הסמלה והקצין הבריטי שאספו את הגופות, שהייתה בהם התעללות מחרידה.
מה קרה למטוסים?
המטוסים? המטוסים הובאו אל היקב של שרונה, וכשעמדו להרוס את שרונה, היה זה עזר ויצמן, איש חיל האוויר, שאמר, הוא גם היה אז נשיא המדינה, שום פנים ואופן לא אתן לכם לפגוע ביקב של שרונה, בגלל המטוסים. אגב, זה גם היה מה שהציל, לא תאמינו, את בעצם שרידי השכונה. התערבות של נשיא, איש כמו ויצמן, ושהיום באמת שאתה בא לסייר בשרונה, אתה יכול לבקר ביקב הטמפלרי לשעבר, ולשמוע שם ממדריכי הסיור על פעולת השיפוץ. אלה היו מטוסים קלים, הביאו אנשים שיטפלו להם במנועים כשצריך היה, הביאו נשים שידעו לטפל בברזנט, למתוח ולצבוע אותו מחדש. מה עוד דבר מחוקם שעשו היהודים? עשינו אנחנו, אבותינו. נתנו לכל המטוסים את אותו אות קריאה, שכשהם יהיו בשמיים, הטייס הבריטי שפוגש בהם לא ידע שיש פה מספר גדול שהצלחנו להשמיש 20 מטוסים. כולם קיבלו 4X עם, אותן כן, 3 אותיות עוקבות.
תודה רבה רמי אהרוני. אנחנו חוזרים אל דוקטור אפרים לפיד, והשאלה אליך היא, מה מקומם של שני האירועים שאנחנו מדברים עליהם היום במשדר, נפילת מחלקת הלמדי ונפילת הנוטרים, על רקע קרבות מלחמת העצמאות? אפרים, אתה איתנו?
אני חושש שהוא לא שמע את השאלה, היא נשמעת חלש מאוד. תנסו להגביר את השאלה.
פנו אליי?
כן, פנינו אליך.
לא שמעת השאלה.
אני חוזר על השאלה.
שמענו כאן שני מבצעים, בפועל אנחנו מתייחסים אליהם כמבצעים, שבכל אחד מהם שמענו ביטויים של... של גבורה בחלק, לשניהם היה מכנה משותף שעשו את זה לוחמים מתנדבים, אין לנו צבא, זה לא צבא קבע, זה לא אנשים שבאו בתוקף צו, הם התנדבו למשימה בשליחות, שמענו את זה באופן כל כך מרגש גם בשיר של ה-ה, אחר כך את היצירה על הנוטרים שמענו ב אחיו של מפקד הנוטרים, אליק שמיר, אחיו, הסופר משה שמיר, חיבר את במו ידיו. משני המבצעים האלה, אחר כך המסר היה, כפי שאורי סיפר על נתיב הל"ה, ובעקבות שבעת הנוטרים הללו, המושב משמר השבעה ליד אזור, המחלף, מחלב השבעה, מתוך אלפי החללים שלנו במלחמת העצמאות, אנחנו רואים איך שני האירועים האלה זכו להפנמה כל כך משמעותית.
איך אתה מסביר את זה שהם קיבלו כזה הד, ועד היום עוד מדברים על זה? מה הסיבה מאחורי זה?
ההסבר המאוד עמוק נתן אורי שדיבר על האתוס, וההסבר לגבי השבעה, לדעתי, זה הסבר שלי, אולי נשמע אחר כך מה חושב רמי, שמכיוון שהיה שם אח, כמו משה שמיר, שהוא היה אישיות באותה תקופה, אז הקרב הזה, שהיה בעצם אחד מקרבות של שיירות, חודש אחרי זה, בחודש מרץ, אנחנו כבר היינו מעורבים בשלוש שיירות עם הרבה יותר חללים, גם שיירת יחיעם, גם שיירת חולדה, גם שיירת נבי דניאל. אבל אני רוצה דווקא לציין שאנחנו מדברים פה, כפי שגם גדעון שאל, אנחנו מדברים פה על משמעויות של אתוס ומשמעויות ערכיות משני המבצעים האלה. אז צריך לזכור שכמו שאורי הזכיר, בעקבות הלמד ה' אנחנו פגשנו חודשיים אחר כך, שלושה חודשים אחר כך במאי, את נפילת גוש עציון. והנפילת גוש עציון, שלצורך העניין אפשר לכלול גם את אנשי לוחמי הלמדהים בתוכם, צריך לזכור את הדברים שאמר בן גוריון בעקבות נפילת גוש עציון. אם קיימת ירושלים עברית, אזי התודה הראשונה של כל ההיסטוריה הישראלית, בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון. וזה מתכתב בעיניי עם הערך העשירי במסמך יסוד שנקרא אושיות ההגנה. אתם כולכם תוכלו לראות את המסמך הזה באתר האינטרנט של ההגנה, שבו כתוב שהארגון, ארגון ההגנה, מחנך את חבריו לנאמנות לעם ולארץ, לאהבת החירות, לקוממיות עברית, לעוז רוח. תחשבו על כל ערב שאני אומר, איך הוא גם בא לידי ביטוי בשני האירועים שדיברנו עליהם, לעמידה בפני סבל ונגיסות, לנכונות של הקרבה, להוקרת חיי אדם, ליושר אופי, לפשטות ההווי, לתרבות אנושית ויהודית. וכשאנחנו אומרים פה הוקרת חיי אדם, זה מתכתב עם טוהר הנשק, זה מתכתב עם זה ש... באירוע של הלמד ה' אנחנו יודעים להגיד בדיעבד איך מתוך זה שהם דילגו על על הרועה שבסופו של דבר הוא זה שהסגיר אותם עם הפזעה, עם הקריאה של המתפרעים לתקוף אותם, זה היה ביטוי צרוף שלימים גם צהל ידע לכלול את האירוע הזה במסגרת הדיונים על תואר הנשק. אז הערכים שבאו כאן לידי ביטוי, צריך לזכור עוד דבר ששוב מתכתב עם ימינו. כשגוש עציון נפל, נפלו 242 אנשי הגוש. כשאני אומר אנשי הגוש, זה נשים ואזרחים בידי הצבא הירדני. ההבדל הגדול, שהעימות שלנו היה בתקופה ההיא כבר עם צבא, והם נלקחו למחנה צבאי, לכלא צבאי ירדני, שם היה גם צלב אדום, שם גם אפשרו להם לקבל תכתובת ולשלוח גם גלויות שלהם,
וגם לקבל אוכל כשר.
גם לקבל אוכל כשר, ולא זו בלבד, אלא שהמלך עבדאללה, שהוא הסבא רבא של עבדאללה של היום, שחרר אותם, את האנשים הוא שחרר קודם, אחת הנשים גם לא הסכימה להשתחרר, כי רצתה שגם הגברים ישחררו, אבל עוד יותר, שהוא שחרר אותם ערב חתימת הסכם שליטת הנשק, כי מה שהיום היינו קוראים צעד בוני אמון. כשאני אומר את המשפטים האלה בהשוואה למציאות הנוראית שיש לנו, ההבדל כשאנחנו מתמודדים עם ארגון טרור, אין כללים, אין דין בינלאומי, אין צלב אדום, אין נורמות, אין ערכים. אז אני חושב ששמענו פה שני אירועים, במובן מסוים שונים, כן, שונים בגיאוגרפיה, שונים באופי שלהם, אבל המכנה המשותף שלהם, הייתה פה שליחות, הייתה פה הקרבה, והיה פה המאבק של יישוב לקראת הקמת מדינה. והמוטיבציה הזאת והמסירות הנפש שבאו לידי ביטוי בכל שלבי מלחמת העצמאות, זה דבר שחשוב שאנחנו נדע להוקיר עד היום.
וברוח זאת נשמע גם את שיר הרעות עם להקת הנחל. קושניר, אתה קשור לפרשת הלמדי לא רק מהצד המחקרי שלך, אלא גם מהצד המשפחתי. אחיך טוביה, זיכרונו לברכה, היה אחד מאותם למדי. אנא ספר לנו עליו ועל השפעות נפילתו על משפחתכם.
טוביה היה
תלמיד
ישיבה
בשם
אלעזר
שטרן,
זכרו לברכה, מזן נדיר שבנדיר. בעצם עולם עניינו הביולוגי חבק עולם ומלואו, מיצורים נמוכים יחסית ביולוגית, כדחבים, כשמרים, חסרי פרחים, ועד עולם הצומח של הפרחים. הוא היה חוקר גם בחי, הוא יצר את אוסף הפרפרים המלא והשלם ביותר של ישראל, שאותם הגדיר, אף פרפר אחד שאסף בהר החרמון, החרמון לא נאסף אחריו ונקרא על שמו נמפית טוביה. הוא היה החוקר העברי הראשון של האיריסים של ארץ ישראל, אותם אסף כאשר כיתת רגליו מכל קצוות הארץ, מהר החרמון, החרמון ומול הלבנון ועד הר הנגב. מין אחד של איריס שהיה חדש למדע נקרא על שמו איריס טוביה. ואת כל האיריסים האלה הוא גידל בגינה בוטנית מיוחדת על הר הצופים, כאשר הוא ביצע כבר בהם חקר היחסים הבינמיניים, הציטוטקסונומיים, שהחליא אותם זה בזה, ותוכניתו הייתה לעסוק בחקר תורשת הצבעים של פרחים אלה. אחרי מלחמת ששת הימים, האוסף הזה ניצל על ידי מנהל הגן הבוטני בגבעת רם, והוא המשיך את העבודה בדוקטורט שלו. חקר הצבעים עד היום לא הושלם. מלבד זאת, הוא אסף את מחצית ממיני הדחבים של ארץ ישראל, ותחב אחד שחוקר דחבים צרפתי מצא שהוא חדש למדע, נקרא על שמו אפמרום סיסילי ברקושנירי. הסדוונית שהוא גילה ברודיון ב-1941 הייתה אגב אי חדשה למדע ונקראת על שמו סדוונית טוביה. ועיקר אובדנו היה בעצם בתוכניתו שהקדימה את עולם המדע בעשור, עשור וחצי, לחקור את סוד פשר החיים. למחברתו הוא השאיר תוכנית עבודה יחס למה שפוענח עשור וחצי אחריו כהקוד הגנטי, אנזים אחד, גן אחד, אנזים אחד. ועיקר שמו המדעי בעולם, הוא אחש במחקר הראשוני החלוצי של גנטיקה, ציטוגנטיקה ואבולוציה של הארצבים, כאשר הוא גם אפיין את הארצבים בארץ ישראל, שהם גם מורכבים מהארצב הטיפוס הבלקני, וגם בערבה מעין חצבר שהוא מצא את האפריקאי, בעיקר תגליתו בים המלח, באזור של עין פשחה, הוא גילה את מרצבים, את כולם הוא אפיין באופן מורפולוגי וקרומוזומי, שהם בעצם נמצאים בעצם התמיינותם האבולוציונית בהווה. והוא אלה כבר אז, עוד טרם שהיה פענוח ה-DNA, שהאזורים הלא נצבעים בקרומוזומים, מה שנקראים הטרוכרומטיים, הם לא כמו שחשבו במדע ריקים מבחינה גנטית, אלא הם עשויים בשינוי תנאי הסביבה להפוך למשמעותיים וליצור מינים חדשים, מה שהתברר שנים מאוחר יותר, ושני אלה מינים חדשים למדע שנקראים היום ארצב טלי וארצב ים המלח. העבדה שלו הייתה עבדה לא רק למשפחה שלנו, היא הייתה עבדה לארץ, לעם, ועוד יותר מזה לעולם המדע. המאמר אחד שלו פורסם עוד ביותו סטודנט שנה ג' בכתב העת המדעי Nature, שהוא בו מתפרסמות התגליות החשובות ביותר בעולם המדע, והמשכו פורסם בכתב העת הגנטי של אנגליה. בפרסום הזה עורך כתב העת פרופסור הולדן, שהוא היה מגדולי הגנטיקאים של העולם, הוסיף הערת אסטריקס כוכבית. מחבר המאמר נהרג באחרונה באחד הקרבות בסביבות ירושלים. לקוראים התברר העבדה לביולוגיה והמוות של מחבר המאמר. אני אוסיף רק שבשישים לנפילתו התקיים סימפוזיון לזכרו באוניברסיטה העברית, ושם נשא דברים עליו חברו מילדות שעכשיו חוגג, ואני גם בהזדמנות זאת מברך אותו, פרופסור יגאל תלמי, שהגיע למאה שנים להודדתו. ואת סיכום דבריו הוא אמר, במלחמת השחרור נפלו באוניברסיטה בהר הצופים כ-160 סטודנטים. אבל לא הייתה תפילה אחת בודדת שגרמה נזק לעולם המדע כמו נפילתו של טוביה קושניר. אשר למשפחתנו, זה היה אסון חיינו. ואבי זיכרונו לברכה חי את הכאב הזה עד יומו האחרון, גם כתב עליו שני ספרים ופעל ככל יכולתו למען שלא ישכח, שיזכר מה הוא היה ומה עבד בנפילתו.
השאלה מופנית השאלה מופנית היא שלושתכם.
דיברת בהרחבה וברגש רב על טוביה, שהיו שם בין הלמד ה' היו עוד סטודנטים של האוניברסיטה העברית, וזה באמת מאוד איכותית.
תודה לך אפרים, אני אפילו הכנתי את זה מראש, אפילו חשבתי על מחשבתך. רציתי לומר ככה, במבט סוקר נמצא בין שמותיהם של הלמדי צעירים עבריים כדני מס, שהיה בין טובי המפקדים בפלמ"ח, עודד בנימין שנחשב כעילוי במתמטיקה ובפיזיקה, דניאל רייך וברוך פת שהצטיינו בכימיה, דוד צבבנר החובה של הלמדי ובנו של הרב שג מירושלים שלמד בקטריולוגיה, יעקב בן אתר בן דודתו של הנשיא החמישי יצחק נבון שהצטיין בספרות ערבית ובלשון עברית, יעקב כהן הלו הוא ג'ורדן שהתבלט בהיסטוריה סוציולוגיה ופסיכולוגיה, יצחק הלוי שהיה עילוי בבוטניקה בסיוריו הרבים ברחבי הארץ יצר את אחד האוספים החשובים של ארצנו של כלי צור פרה-היסטורי, סבו גולן ודוד טש שהתבלטו במדעי הרוח ובזבונם נשארו דברי הגות ושירה מרשימים, אלכסנדר לוסטיג צייר מכונן שיצר את הבולים הראשונים של הקרן הקיימת, יונה לוין, אליהו הרשקוביץ ויוסף קופלר יוק שהיו סטודנטים מצטיינים בחקלאות, והיו ביניהם גם יעקב כספי ואליהו מזרחי שנחשבו כבר אז לשחקנים מצטיינים בתיאטרון, בבימת התיאטרון הירושלמית, והיה ביניהם אחי חוקר הטבע טוביה קושניר שעליו כתב בן גוריון שנגלו בו ניצוצי גאונות מדעית אם כי אול ימים היה. ועל רקע זה בעצם כתב בן גוריון את דבריו האלמותיים על הלמדי. אינני יודע אם הייתה בצבא הגנה לישראל או באיזה צבא שהוא בעולם מחלקה שהיה בתוכה יותר תפארת אדם וגבורת תום ואושר נפשי ממחלקה זו שתעמוד לעד בתולדות עמנו בשם הלמד ה'. וכל נופך שנוסף על חייהם ודמותם של הבנים היקרים האלה מעשיר עולמה הנצחית של האומה.
תודה רבה לדוקטור קושניר. אנחנו רוצים להפנות שאלה נוספת לשלושתכם. האם צפויים עוד חידושים מחקריים הקשורים בשני האירועים? אולי הפעם ידבר על זה רמי בתחילה.
אז זו שאלה קשה. אני רק יכול להגיד לך שנפתחים ארכיונים כל הזמן, אבל הארכיון שעוסק בכל מה שקרה עם הנוטרים באזור כבר נפתח, כי אחר כך גם הייתה פעולת תגמול. למעשה היו שתי פעולות תגמול. חודש פברואר 48, אחת של גבעתי שנכשלה, והשנייה של כוח פלמח שהצליחה מאוד, למרות שהיה רחמים הווארד היה הרוג. התיק שלו דווקא שוחרר יחסית לאחרונה ונמצא בארכיון המדינה. בפעולה הזאת פוצצו ביזור את בית החרושת לקרח. ואנחנו
שהיה בבעלות יהודית. זה היה בית החרושת היחיד באזור שהייתה בבעלות יהודית.
לא בשלב הזה. לא בשלב הזה. בשלב הזה הבית יחסן את אנשיו של חסן סלמה, שבא לתגבר מרמלה, מהאזור הזה המזרחי, את האזור סביב יפו. וזה גם עזר מאוד לכוח התוקף בפיקודו של נחום אריאלי, שמאוחר יותר נהרג על הקסטל, משום שבתוך בית חרושת לקרח מחזיקים הרבה אמוניאק. כשהתחיל הירי ולמעשה הושלחו מטענים, האמוניאק התפוצץ ולערבים היו שם הרבה מאוד, כנראה כמה עשרות הרוגים ופצועים. ב-2015 המועצה לשימור אתרים הציבה שם שלט, כי נותר מבית החרושת נותר השער שלו. אז אני לא יכול להגיד לך שיפתחו עוד ארכיונים בעתיד, אבל כל הזמן אנשים בעלי עניין, וב-2015 היו אלה דווקא בני המשפחה של אחד החבלנים של הכוח, שמו היה אמנון חינסקי, אז ביתו רות שכבר נפטרה, ועוד כמה אנשים חברו בכדי לארגן את ההנצחה הזאת של הפעולה שבאה בעקבות המערב לנוטרים.
תודה לרמי, תודה לרמי, ונפנה את אותה שאלה לדוקטור לפיד.
בקשר ללמד-ה, יכול להיות שאצל הבריטים, כיוון שהבריטים היו מעורבים בעיקר אחרי הקרב, בכל מה שנוגע לסיוע לאיתור הגופות, אולי, אני אומר, אולי, אני לא יודע אם אורי יודע להגיד על זה משהו, אבל זה מה שעולה בדעתי, כי אני חושב שמבחינת המקורות הישראליים, הל"ה נחקר בצורה, אני מזכיר, מנצל את ההזדמנות להראות לכם את הספר שערך אורי עצמו, בנתיב הל"ה, שזה רק דפי עדות ויצירה, זה לא הספר היחיד, אבל כדוגמה, כל מה שהיה ידוע, גם השיר שקרא אורי, הוא רק שיר אחד, יש גם כמה שירים, וכמובן יצירות ספרותיות. בצד המבצעי אני לא יודע אם עוד חסר לנו מידע, להפך יש אפילו מידע סותר פה ושם.
דוקטור קושניר?
אני הייתי מציין איזו תעלומה שעד היום, 77 שנים לאחר נפילת הלמדי, נשארה מסתרת בעלומה. המפקח הבריטי, משטרת חברון, היימיש דוגן, הוא העיד, כשהוא אסף את גופותיהם מגבעת דאר אל חג'ה, מגבעת הקרב, הוא אסף מ-17 גופות תקים שהם כתבו ברגעיהם האחרונים, כן, צוואות חיים. אסף את הפתקים האלה ומסרם לארכיון הסוכנות היהודית. הפתקים האלה עד היום נבלעו, לא נותר מהם זכר. אז זה, וזה, יש פה זה איזשהו כאב, שהמילים האחרונות של חייהם לא הגיעו לידי עולם החיים. נוסף לכך, אני רק יכול לציין שברבות השנים, בחלוף השנים, אנחנו פתאום מגלים דרישות שלום מאותה תקופה, שבאופן מפתיע מתגלות אחרי עשרות שנים. למשל, יום אחד בהזכרה קיבלתי טלפון מאישה שהיא אדריכלית, והתעניינה בזיכרון הלמדי. כששאלתי אותה מה הקשר שלה, אז היא סיפרה לי שהיא בעצם כילדה התגוררה אימא שלה שהייתה אחות בבית החולים הדסה באותו בית ערבי בכפר איסביה שאנחנו כל כך שומעים עליו עכשיו באחרונה, וטוביה היה שומר עליה בלילות כבייביסיטר כשאימא הייתה במשמרות, והיא אחרי זה נכבש הר הצופים, היא עברה ליפו, ובסתום המלחמה היא פנתה לאימא שלה, אימא, אני רוצה שתחזיר את ירושלים, אני רוצה לפגוש שם את טוביה. וגעגועים. בדומה לכך, קיבלתי פעמיים טלפונים שהם גם כן ריגשו אותי מאוד. פעם אחת מאדם שהוא חבר בקיבוץ דגניה, והוא מצלצל אליי ורוצה לבוא להזכרת הלמדי, שאלתי אותו מה הקשר, אז הוא אמר לי, אני הייתי ילד יתום בבית יתומים בירושלים בתשח, בבית יתומים שנקרא בית חנה. והמורה המחנך האהוב עליי היה יעקב כהן, ג'ורבן מהפלמח. הוא בא אליי ואמר לי, אני לא עוזב אותך, אני מגייס את עצמי לעזרת ירושלים, ואני נותן לך במתנה ספר, ואני עוד אשוב ואחזור אליך. והנה, אחרי עשרות שנים, ניכר בו הזיכרון הזה, והוא רצה להתייחד יחד עם המורה האהוב עליו. מקרה נוסף אחרון, מצלצלת אליי פעם להזכרה שרוצה להגיע איזו אישה שאף פעם גם כן לא שמעתי את שמה, והיא אומרת לי, תראה, אני נולדתי בהי שבט תשח בבית היולדות של הדסה. באותו יום של נפילת הלמד די נחרד בי שאני חושבת שאחת מנשמותיהם התגלגלה בנשמתי. לימים, כשעברתי לגור מירושלים לרחובות, נזקקתי לשירות נוטריון, באתי למשרד, הצגתי את תעודת הזהות שלי, והנוטריון אומר לי, את יודעת מה זה התאריך הזה? אמרתי לו, כן, זה תאריך נפילת הלמדי. אז הוא אמר לי, את מדברת עם עורך דין ישראל גפני, אני הייתי זה שיצא עם הלמדי, נקע את רגלו, ועל תודות לחזרה הזאת עם עוד שני מלווים להרטוב, ניתנו לי חיי במתנה.
תודה רבה לשלושתכם, ולפני סיום, מה הייתם רוצים שהמאזינים יזכרו משיחתנו, ובבקשה מכם שורה או שניים, כי הזמן ממש רץ כנגדנו, ונתחיל אולי עם רמי.
הייתי רוצה שתושבי האזור שנוסעים בדרך השבעה, מחלף השבעה, כיכר השבעה, לומדים בבית ספר השבעה, עוברים ליד שכונה באזור שנקראת שבענה, משמר השבעה, וגם האחרים יזכרו שהיה פה קרב מר בליבה של הארץ, והעצמאות לא ניתנה חינם, וצריך להיות ראויים לנופלים ולקורבנה.
תודה רבה לרמי. אורי, בבקשה.
אני הייתי רוצה לקרוא שורות בודדות אחדות של המשורר לוחם תשח אריה סיוון, שלעולם אזכור כיצד הוא נענה כל כך בלב חפץ וטהור לבקשתי לכתוב את שירו על הלמדי גינום הלמדי, וכך הוא מסיים את שירו: יש רק נחמה אחת על פני, הגנים שהיו בהם, יופיים החיצוני והפנימי, בתום הלב והשוויון בינו ובין הפה, הנכונות בכל מחיר להיות בכל מקום בו מצפים לעזרתך, עשויים אולי להישתל גם בנו מכוח זיכרונם החי איתנו.
תודה רבה לאורי, ונעביר את השרביט הפעם לאפריים. כמה מילים בקצרה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אני רואה שלושה ערכים של מסירות והקרבת נפש והעדפת המטרה הלאומית על הרצון האישי. כל אחד מהשותפים לשני המבצעים האלה התנדב למשימה לאומית, ויתר. ראינו, הוא ויתר על חיים אקדמיים, במקום אחר ויתרו על חיים אחרים, כי הבינו שיש צורך ציבורי לאומי שהוא יותר חזק מכל מה שאנחנו צריכים לדאוג לפרט. אז הכלל לפני הפרט.
אתה רומז פה משהו על מצבנו כיום?
איך אומרים? זה לאוזני השומעים ולעיני הצופים.
תודות לתת-אלוף מילואים אפרים לפיד, ולדוקטור אורי קושניר, ולרמי אהרוני על השיחה המרתקת. תודות, תודות ושלום. ולסיום, מאזינות ומאזינים, נשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6 בתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות, והפעם נדון האם קיימת מיסיונריות יהודית בחו"ל. תודות לאבנר, טכנאי השידור, ולשוקי המפיק. ולפני שניפרד הערב, נשמע שוב את להקת הנחל בשירם גוונים. ערב טוב מפרופסור גדעון גרייף ומבן שפט, תחקירנים, אורחים ומגישים. כל טוב ישראל.
כשבא שוב החורף ללב, עוברים על פנינו שירים.
ירוקים, ירוקים, כמו שדה מלמלם, בבוקר האור הם חוזרים.
לעולם לא נדע את צבעם השואר של כל השירים בעולם.
רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל.